שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
אלן, קיבלתי את את הכיף של הסשן הכי פופולרי, השעה האחרונה של היום השני. זה כיף. אז כל הכבוד שנשארתם ושאתם נמצאים. אני לא אעשה את המבחן של יפתח עם כמה פה על מומנטום וכמה באמת זה מעניין אותם. אז ברוח אני מג'וי טונס, איפה שיוני שעשה את השיר המהולל ממקודם, אז ברוח הזה שלא התלהבתי, אז אמרתי את הקול הזה שלי גם לשיר, סתם. אז זה קצת בעצם מניסיון שלי בג'וי טונס, לתת כמה אינסייטים על גיוס כספים, בדגש על שלב מוקדם, יש דברים שהם רלוונטיים תמיד. מניסיון שלנו בגיוס שלושה סבבי גיוס, מסוגים שונים של משקיעים, גם מהמשקיעים שלנו, גם מחברים בתעשייה, כל מיני אנשים שהם מכיר, אז כל מיני שלל אינסייטים. קצת מה עוד מילה קטנה לג'וי טונס, אז אנחנו מפתחים אפליקציות ללימוד נגינה. מי שמכיר דואלינגו ללימוד שפה, אז יש בזה שהוא משהו casual, לימוד מאוד accessibility, זו מילה שאנחנו זורקים הרבה לאוויר, שבעצם גם אם אתה אין לך זמן, אתה לא בטוח שאתה יכול, איפה נמצא מורה, כמה זה עולה לי וכו', אתה יכול ללמוד נגינה על אמת, עם האפליקציות שלנו, יש לנו מנוע זיהוי אקוסטי, שמזהה מה אתה מנגן על כלי נגינה אמיתי, אנחנו נותנים לך פידבק, הכל עם דיזיין מאוד מאוד טוב, זה מגניב, זה הולך מאוד טוב, יש לנו מעל מיליון שירים כל שבוע שנלמדים באפליקציות, עובדים הרבה מאוד גם עם הורים, כי זה מעודד ילדים להתאמן בבית, אני מאוד מתחבר להצעה הקודמת של החינוך, זה דברים הרבה מהעקרונות, גם דברים שאנחנו למדנו על בשרנו וממשיכים ללמוד, גם רלוונטי אלינו, 10% מהמורים לפסנתר בארצות הברית משתמשים בנו על בסיס קבוע, שזה מגניב, עובדים הרבה מאוד עם אפל, זה נושא ככה לשיחה אחרת שלפעמים, לפעמים אני עושה על עבודה עם אפל ויתרונות וחסרונות, אבל באמת גם הרבה מאוד, היינו פיצ'רד על אייפדים, ממש באפל סטורס בארצות הברית, הרבה מקודמים, אחת האפליקציות הטובות ל-2015, עובדים הרבה עם התעשייה המסורתית של המוזיקה, כל היאמהות, קאסיו, קוואי למיניהם וכאלה, מאוד כיף. עכשיו כל זה, זה בעצם של הקונטקסט של למה אני, מה הדברים שקצת למדתי, אז יש איזשהו עניין של קצת לגייס, raising money against all odds, מאוד קשה לגייס כסף לחברת שהיא education, consumer, music בארץ, כשחצי שנה לפני שאנחנו יצאנו לגיוס, אז מתחרים שלנו גייסו מכל מי שנמצא בארץ שמתעניין במוזיקה. כל פעם שאמרו לי על מישהו, אתה חייב לדבר איתו, הוא ממש אוהב דברים של מוזיקה וטכנולוגיה, אז הוא היה משקיע שלהם כבר כשאנחנו יצאנו לסבב גיוס, ובכל זאת הלך לנו סבבה. חלק, יש איזה כל מיני סיבות, חלק כי זה מדליק, אבל גם יש הרבה מאוד תובנות שאני אספתי בדרך, אספנו, קצת עליה מה הצלחנו. אז מבחינת המשקיעים שלנו, יש פה איזושהי רשימת מקולת, הם משקיעים מאוד טובים, אני לא יודע אם אתם מזהים את השמות, א', שיש לה באז גדול כרגע, וג'נסיס, כן, קצת יותר ותיקה, ושם היא זוהר גילון, שהוא סוג של סופר אנג'ל, וקידן, ויש רשימת מקולת, קרנות אמריקאיות גם יש, בגדול יש פה את השלל ישראלי VC ו-VC אמריקאי ואנג'לים וסופר אנג'לים ולקש לנו גם כסף מהמדען הראשי שאני לא אתעסק בזה כרגע אבל גם מזה יש לנו בעצם איזשהו בליל שלם של דברים ואז באמת זה מוביל עכשיו כמה מושגים רק בשביל ליישר קו אני אנסה לבוא את זה כזה מאוד מהר זה לא הדבר העיקרי שבא לי להתעסק איתו כרגע. דבר ראשון, הבוטסטראפט. אם אני רוצה לגייס כסף, בוטסטראפט, רק לוודא שכולם באותו קו, זה אומר, אני עסק, מכניס כסף, הכנסתי קצת יותר החודש, אז אני יכול לגייס עוד מישהו. זה גדילה אורגנית בעצם, שמבוססת על הביצועים של העסק, זה הכי בריא שיש. כן? זה מה שאתה כאילו, כהקמה של עסק, אולי היית רוצה. זה יכול להיות גם מאוד מהיר, אם אתה עסק מאוד טוב, וזה באמת זה מודל מסוים שהוא בדרך כלל נוטה להיות פחות אגרסיבי. כן? אני אגייס עוד אנשים רק אם יש לי עכשיו כסף לשלם להם מזכורת. זה מאוד שונה מסוג של ההפך ממנו בצד השני של הסקאלה, שזה ה-VC. VC Venture Capital, הקרן הון סיכון, זה בעצם אנשים מקצועיים שמקבלים כסף, יש להם משקיעים משל עצמם, מה שנקרא המוסדיים, או כל מיני גופים אחרים, קרנות, לאומיות, או לא יודע מה, שמשקיעות בהם כסף, והם, זה הדיי ג'וב שלהם, מהבוקר עד הערב, כל השנה, הם נפגשים עם המון 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 חברות, ובוחרים את מה שנראה לפי כל מיני מודלים, שמה שנראה להם, בתור חברה שתצליח וכולי, והם עושים את ככה את הבחירות שלהם, והם דוחפים לאגרסיביות. הם, זה, בגלל זה זה ההפך מהבוטסטאפ, בוא נזרוק על זה מיליון דולר, שני מיליון דולר בתור התחלה, שיגייסו ישר 40 עובדים, לא יודע, יעשו קמפיינים שיווקיים גדולים, ונראה אם זה תופס. נראה מה זה אומר. אז הדחיפה זה מאוד מודל של grow fast or die. שזה לא מתאים לכל החברות, לרוב החברות זה לא, אבל כן, רוב החברות נסגרות בכל המודלים, רוב החברות נסגרות, הסיכוי הוא, אכן, הסטטיסטיקה היא כמעט תמיד נגדך. הדבר השלישי זה האנג'לים. עולם נפלא, האנג'לים, כאילו המלצה כזה, יש את הדברים שאתה צריך לעשות בחייך, לטייל בלא יודע איפה, ולעשות, לראות את המצ'ו פיצ'ו, להיפגש עם האנג'לים, אני הייתי מוסיף לרשימה, אנשים מאוד יצירתיים, פשוט שיש להם כסף, הם משקיעים מהכסף שלהם, ויש שם את כל הסוגים, אתה מוצא שם את כל הקשת הרחבה, החל מהאלה שנולדו עם כפית של כסף, תקועה להם בגרון, ולא ראו את אף פעם את האינסייד של טיסה מסחרית, שאינה מטוס פרטי, החל מאלה וכאלה שהם, לא יודע, מאיפשהו, משהו קיבוץ בדרום, ובנו לעצמם בשתי ידיהם, בנו איזה ביזנס גדול שמחר ל-AOL, וכן, בהרבה כסף, יש להם עכשיו הרבה מאוד כסף וכולי. אז ממש רואים את כל הקשת, אנשים מאוד מעניינים, מאוד יצירתיים, עם מודלים מאוד שונים לאיך הם מסתכלים על העולם ועל מה הם רוצים להשקיע. זה באמת מאוד מגוון. הסופר אינג'ל זה האלה שפשוט יש להם הרבה כסף. אז או שהם משקיעים הרבה כסף בחברה מסוימת, או שהם עושים איזושהי פריסה, שהם אוהבים להשקיע בהרבה חברות. יוסי ורדי, הוא דוגמה, זוהר גילון שהזכרתי, יש כאילו כל מיני כאלה שמסתובבים בארץ שאפשר להכניס אותם לקטגוריית הסופר אינג'ל. ליד אינבסטור, מי שלא גייס, אז אולי עד פה, כנראה שמכירים רק מוודא, ליד אינבסטור זה בעצם המשקיע שמוביל את הסיבוב. זה דבר שהוא הכי קשה. כשאתה מסתובב ואתה מחפש משקיעים, אז אתה תמצא הרבה אנשים שיגידו לך לא, תמצא כמה אנשים אולי שיגידו לך כן, אבל גם האנשים שהרבה פעמים שאומרים לך כן, יגידו לך, טוב, תקשיב, נשמע לי מעניין, הייתי רוצה לשים על זה כסף, אבל אני רוצה לראות, תראה לי מי מוביל את הסיבוב, תראה לי את התנאים הסופיים. אתה כאילו, מה זאת אומרת את התנאים הסופיים? בוא נדבר על התנאים הסופיים, נחליט עליהם ונסגור את הסיבוב. לא, בוא תראה לי מה שתסגור עם אותו ליד. עכשיו, הליד הוא, זה בעצם הקושי, כשאתה מנסה לגייס, זה הדבר הקשה, זה מישהו ששם, הוא לא רק שם את הכסף, הוא שם את הרפיוטיישן שלו, ובגלל זה זה קשה. את הרפיוטיישן שלו, את הזמן שלו, אני עכשיו אנהל מולך מסע ומתן, אנחנו ביחד נוביל את הדבר הזה, אני זה שישב איתך, אני זה שיוודא שהמספרים שלך הם נכונים, אני אעשה את הדו דיליג'נס, ואז אנשים אחרים יצטרפו. אבל האנשים האלה בעצם מצטרפים כי הם סומכים עליי, המשקיע, הליד אינבסטור. אז א', אתה רוצה ליד אינבסטור שהוא חזק, שבאמת אנשים יגידו, הוא ליד אינבסטור, אז נשמע לי טוב, אז הוא בטח יודע מה הוא אומר ואני רוצה להשקיע. אבל זה באמת מאוד קשה. זה הקושי, למצוא. דבר, המושג האחרון, זה הטרקשן. זה המושג שאני, החביב עליי, הרבה פעמים אתה שומע, כשאתה נמצא בפגישות עם משקיעים, אתה שומע משפט של I want to see more traction. המשפט הזה, כאילו התרגום החופשי שלו שהם מתכוונים, זה תראה לי עוד יוזרים, תראה לי עוד כסף. המשמעות היא, בתרגום המשפט הזה, זה לא השתכנעתי. תראה לי עוד משהו. אז טרקשן, לא יודע, תראה לי עוד משהו שמראה שאתה מוצלח. אז טרקשן זה שם קוד, זה שקול, תראה לי הצלחה. לפי מה שהצלחה היא הצלחה. שזה גם איזשהו אלוסיב טרם כזה, שקשה איתו בסיבוב גיוס. מה אני לא הולך לדבר? אני לא הולך לדבר על בניית מצגת, יש המון 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 ריסורס חשוב, אבל יש המון ריסורס, בטירוף אני גם אשים איזה לינק או שניים בסוף, לגבי זה, כל הדברים של מה אתה רוצה להראות, מבחינת איזה growth, איזה product, איזה גישת עבודה יש לך שהם אוהבים לראות, כל מיני דברים כאלה, בניית חברה, בחירת co-founder, כל השטויות כאלה החשובות, לא הולך לגעת בהם עכשיו, למרות שהן נושקות לנושא הזה כמובן, וכמובן עוד הרבה דברים אחרים. מבחינת שאלות אם יש, אפשר לשאול אותי גם אחר כך בוודאי על זה, גם תוך כדי, עדיף בסוף, אני גם אשאיר זמן בסוף, אני אנסה לזרז ולהשאיר זמן בסוף לשאלות, אבל גם אין כן לחוץ לכם, או שיש לי איזה טייפו מזעזע שחשוב לכם לתקן אותי בזמן הזה, אז עדיף בסוף. קצת על התהליך בקצרה, אז בגדול, שוב, יש עולם ומלואו, זה גם מאוד לפי איזושהי פרספקטיבה שאני יצא לי לראות, ושהיא קצת יותר נפוצה, ויש הרבה סוגים של השקעות והרבה סוגים של תהליכים שעוברים, אבל בגדול, תהליך של VC נראה פחות או יותר ככה. אז יש את שלב הפיצ'ינג. שלב הפיצ'ינג, הוא יכול לקחת אינסוף זמן, והוא, אתה מנסה למצוא מישהו שזה מעניין אותו. אומרים, הבנצ'מוק שאומרים בגדול זה שאם אתה מצליח, אז על כל 20 לא אתה תקבל כן. יש בארץ בעיה שלא בכך יש יותר מ-20, בהרבה תחומים אין. אבל זה שלב, יש שלב איטרטיבי שאתה מאוד משתכלל בו, חשוב לראות הרבה, יש עניין של בניית מומנטום בו, ולכל הזמן ללמוד מעצמך וכו'. אז יש שלב, יש שלב איטרטיבי, הצלחת, קרה משהו, אומרים לך, אני רוצה עוד, מתחיל איזשהו משהו שנקרא due diligence, שזה תשלח לי עוד חומרים. מעניין, תשלח לי, אז הבקשות הן הופכות להיות מאוד מגוונות, אני רוצה את היוזרים רק מארצות הברית של מאי, אני רוצה לראות את ה-7-day retention שלהם, תשלח לי את, לא יודע, את האקסל שלך, אני רוצה לראות את הפרוג'קשן שלך 3 שנים קדימה, 3 שנים זה נצח, כן? זה, אבל רוצים לראות איך אתה חושב, תראה לי את הפרוג'קשן שלך, עוד תקציבים, המון המון חומרים, כל מיני דברים, גם שולחים אותך לעשות שיעורי בית מול אנשים. בוא תיפגש עם המומחה הזה והזה, שיגידו לי מה הם חושבים, תיפגש עם המנכלים של חברות אחרות שאני משקיע בהם, שיגידו מה הם חושבים עליך אישית, אתה בתור מנכל. אז זה תהליך שהוא ארוך ומייגע, שבו שהוא כולו חישוקי אש שאתה צריך לקפוץ. כל דבר הוא סיבה לא להשקיע בך. תחרות גדולה, אז בעצם כל דבר יכול להעיף אותך, גם אם הוא אולי לא בכך מהותי. במסגרת השלב הזה, אתה גם תיפגש מול, אם אתה הגעת לשלב מתקדם, אז אתה נפגש מול השותפים האחרים של הקרן, מציג גם להם באיזושהי ישיבה שלהם. גם הם אחר כך נפגשים שלא בנוכחותך, נפגשים גם הם, ועושים את ועדת ההשקעה שלהם, עושים החלטה אם כן או לא, ואז אם כן, אם שרדת עד פה, יש את הטרם שיט. טרם שיט זה הנקודת קסם שבה הדינמיקה משתנה. אם בעצם עד לטרם שיט הכל היה, בוא ננסה לראות למה לא להשקיע בבן אדם הזה, בחברה הזאת, החל מהטרם שיט בעצם החלטנו שאנחנו משקיעים, עשינו החלטה, אנחנו משקיעים, ומהנקודה הזאת זה צריך לקרות משהו יחסית קיצוני, כדי שלא. אומרים ש90%, כאילו שפה כבר, אם קיבלת טרם שיט, אז 90% שההשקעה תצליח, אני יודע על מספר הולך וגדל, של אנשים שזה קרה להם שהמשקיעים בשלב הזה החליטו שלא, וזה הורג חברות. אני אגיד למה זה הורג חברות, כי כשאתה חותם על term sheet, אז אתה חותם גם על סעיף. ה-term sheet זה בעצם שני עמודים כזה, שאומרים מה עיקרי ההשקעה שתהיה. זה לא המסמך הסופי, אבל מה הוולואציה, איזה סכום כסף, מה סוג המניות, מועדפות, לא מועדפות, יש כל מיני דברים ששם חשובים. זכויות וטו, כן, לא, וכולי. ואז יש סעיף קטן של no shop. אתה חותם על זה, ואז אתה מתחייב שאתה לא פונה למשקיעים אחרים למשך תקופה, בדרך כלל שמים שם בדיפולט 3 חודשים, שאתה לא פונה לאף אחד. עכשיו, 3 חודשים, כשאתה סטארט-אפ צעיר, שאתה לא יכול ללכת למשקיעים אחרים, ואז 2.5 חודשים בתוך התהליך, אומרים לך בעצם, תשמע, בעצם אנחנו החלטנו שלא, זה בסיכוי טוב מאוד, זה הרגע הרג לך את החברה, כי גם יש משקיע שכבר נתן לך טרם שיט ואז החליט שלא, זה סיגנל, וכולם יודעים, הם ידעו ישר, משקיעים אחרים. אז זה סיגנל נורא נורא רע, מה הם גילו, מה קרה שם, מה זה, בזבזת המון זמן, בזבזת כסף, זה מזעזע. אז אתה רוצה להגיע לשלב הזה שבו עדיף שזה לא יקרה, אז גם קרנות שאתה סומך עליהן, וגם לצמצם את הזמן. תמיד יש מסע ומתן על כמה הזמן ה-no-shop הזה יכול להיות. בסוף ה-no-shop, או בעצם תוך כדי התהליך הזה, עושים עוד due diligence שהוא מסוג אחר, הוא משפטי. העורכי דין נכנסים לברידים של החברה, תשלח לנו כל הסכם שאי פעם חתמת ואי פעם עשית וזה, ומחפשים שם דברים, גם עורך חשבון, וזה מגיע באמת לרמות מגוחכות. כאילו, כמה שאני חושב שאני תמיד מסודר, וגם, לא יודע, כשעשיתי את הסבב השלישי, אז כבר אני יודע בדיוק מה הם מחפשים, עוד לפני שחתמנו על כלום, והיה לי הכל מוכן, בתיקיות, לפי זה. ועדיין, איזשהו עובד שסיימנו איתו לפני חצי שנה קודם, לא שם את הראשי תיבות שלו בעמוד 12, בהסכם הגיוס הראשוני שלו. דוגמה אמיתית, כן? זה כאילו, אתה מקבל רשימה של הערות, ואתה צריך ללכת לרדוף אחרי העובד הזה, ולוודא שהוא שם את ראשי התיבות שלו על העמוד. אז זה סוג הדו דיליג'נס. לפעמים הוא גם מוצא דברים מהותיים, לא יודע אם יש איזו תביעה משפטית עומדת נגד החברה, שמעתי סיפורים כאלה, המשקיעים שלי, שהם ויתרו על חברות, בגלל זה עושים את הבדיקה הזאת, והסגירה של המסמכי השקעה, חותמים, בדרך כלל בשלב הזה עובר הכסף, אם זה קרן שהיא בסדר. כל התהליך הזה, הבנצ'מרק, כמובן אמרתי, הפיצ'ינג עצמו יכול לקחת אין סוף. הבנצ'מרק שנותנים, תשמעו איזה 6 חודשים. יש אנשים שסוגרים את זה בחודש, במיוחד אם אתה עובד מול אנג'לים, ויש כמובן אנשים שיותר, ובגדול 6 חודשים. החלק המפתיע, או לפחות שאותי הפתיע, זה שהחלק האחרון מהטרם שהיא התעד להסגירה, חלתי כאילו די, כבר חתמנו, חתמתי על טרם שהוא יקרה התנאים, אפשר לסגור, כאילו ברור שמשפטית הכל בסדר, אתם יכולים לוודא, אבל ברור שהכל בסדר, בואו נכניס את הכסף. וזה לוקח, לא הצלחתי להוריד את זה הרבה מתחת לחודש, גם זה היה, כאילו שכבר עורך דין של הצד השני כבר איים עליי בתביעה משפטית, על כמה שאני מציק לו. שכל יום התקשרתי אליו, נו מה קורה, מה קורה, מה קורה, וכבר ממש הגיע לצעקות, כאילו. זה, אבל אתה רוצה שזה יהיה כמובן כמה שיותר מהר. בשנת 2008, סתם כאנקדוטה, נגיד קראו, וגם ב-2000 כמובן, אבל כאילו כשיש את המשברים, כל מי שהיה בשלבים האלה, או איפשהו בתהליך, כן? אבל הכי כואב שזה בשלב הסוף, זה משהו שדופק אותך. זה אפילו לא באשמתך, אבל פתאום כל הקרנות, יש משבר, הקרן אומרת, אופ, עוצרים, הכסף חוזר, לא רוצים לבזבז כספים, לא זה הכל, ויש הרבה סיפורים על חברות שכבר היה את המסמכי סגירה, והם קבעו מחר לחתום, והקרן מתקשרת ואומרת, אנחנו חוזרים בנו מההשקעה. חלק מהכיף של העניין. אז מה משקיעים רוצים? משקיעים רוצים הצלחה. כן, זה ברור. בואו ננסה לצקת בזה קצת תוכן. עדיפות ראשונה, כסף. תראה לנו, זה תמיד זה מורכב מכמה דברים, כן? תראה לנו איזשהו בייסליין, איזשהו משהו שהוא לא זניח, למרות שאתה בשלב מוקדם, אז כאילו כל פעם זה מותאם לשלב. תראה לנו כסף לא $2 בשבוע שאתה עושה. תראה לנו שיש פה קצת כסף שאתה מכניס, תראה לנו קצב גידול, אנחנו מאוד רוצים, זה הדבר הכי חשוב, רוצים לראות קצב גידול, אנחנו רוצים לראות שאין תקרת זכוכית נראית לעין. זה לא מסתיים ב-$20,000 לחודש, גם כשתגיעו ל-$100 מיליון לחודש, בעצם זה רק טיפה בים או שום משהו כזה. כן, רוצים לראות שזה יכול להתקדם ולהמשיך לרוץ. זה עדיפות ראשונה. עדיפות שנייה, משתמשים, שימוש, נתונים של ויראליות, retention, secondary retention, תלוי אם אתה, באיזה תחום אתה נמצא, אבל יש משהו כזה שמראה על שאנשים ממש אוהבים להשתמש במה שאתה עושה. גם פה, אותם מאפיינים, תראה מספר שאינו מגוחך, תראה גידול, ותראה שהתקרת זכוכית היא לא נראית באופק. בהיעדר הדברים האלה, שזה מה שלרוב החברות יש בכל מיני שלבים, בדגש על השלבים הראשונים, אתה צריך ליצור איזשהו מצג של הצלחה. אז למשל, יש את שיטת איילון, שלטים ענקיים, יש את מה שיותר נפוץ במחוזותינו של early stage startup, של בליל הסיפור של 8200, deep learning, כתבו עלינו פה, זכינו בפרס שם, כל מיני זה, שהוא בליל, ועכשיו היופי הוא, איך אתה יוצר את ה... אתה מוצלח, אמא שלך אמרה לך שאתה מוצלח, איך אתה מראה למשקיע שאתה מוצלח, איך אתה בונה סיפור עם כל מה שאתה עושה. אני רוצה להסביר מה זה אומר עם כל מה שאתה עושה, זה לא רק הפיץ' הזה, זה הרבה דברים שמעבר, שמשדרים את התחושה הזאת, כדאי לך להשקיע בי, אני, ואני אומר ממש, זה ממש אני, כן? כי מסתכלים בלבן של העיניים של המנכ״ל, אני המנכ״ל מוצלח, והחברה מוצלחת, החברה של המנכ״ל הזה היא מוצלחת, וזה מאוד הצורת הסתכלות של מה הם רוצים. וצריך ליצור סיפור מאוד מאוד משכנע, והם מבינים שזה early stage, אבל עדיין צריך ליצור סיפור משכנע. אצלנו למשל, זה היה משהו בסגנון הזה, הגיוס הראשון שלנו. לא היה לנו מה להראות, היה לנו מוצר שלא השתמשו בו, והוא לא עשה כסף. הייתה בו טכנולוגיה מגניבה, אז היה לנו צוות מאוד חזק, אנחנו אמרנו שהוא חזק, כן? מ-8200, שזה תמיד טוב, experts in audio analysis, acoustic recognition engine, זה נשמע מרשים, patent pending זה הדבר הכי זול שאתה יכול לעשות, כאשר להוסיף כאילו קצת משקל לזה, super passionate founder, אז שלחנו להם מיילים כל הזמן באמצע הלילה, שהם אומרים שאנחנו עובדים לילות, וזה מה שאני אומר, שהבניית סיפור מכל הכיוונים, vision באמת disruptive, כאילו אם הדבר הזה מצליח, זה כזה מאוד VC קלאסי, כן, הדבר הזה מצליח, הוא משנה חיים של אנשים בהרבה עולם, וכיילת סיפור כזה עושה גם הרבה מאוד כסף, כתבו עלינו בככה וככה וזה, אני חושב שזה next web באמת עלו עלינו, גם The Guardian, אני חושב בשלבים האלה, כתבו עלינו משום מה, עוד משקיעים, אני כאילו ייצור דינמיקה, כן, עוד משקיעים רצו להשקיע, אף אחד מהם לא רוצה להיות הליד, אבל אמרו לי, כן, נשמע מעניין. כן, נשמע מעניין, מבחינתי זה כן. אז אני הולך למשקיע אחר, ואני אומר לו, תשמע, זה וזה אמרו לי שהם בפנים. אבל הם רוצים ליד, אני לא רציתי אותם, אני רוצה אותך ליד. אז זה באמת דינמיקות שאתה מנסה לייצר, במסגרת התחושה של הצלחה, מה עוד יש? Advisory board. Advisory board זה שם מחובס בשלבים האלה, כן? זה אנשים שאו שלא היה להם כסף להשקיע בך, או שהם החליטו לא להשקיע, אבל הם אמרו, אני מוכן לעזור. ואתה רוצה שזה גם מרשים. אצלנו נגיד היה, בשלב הזה, היה גם כל מיני פרופסורים למוזיקה, היה לנו את ה-CTO וקו-פאונדר של ההרמוניקס, האלה שעשו את גיטר הירו ודנס אבולושן ועוד כל מיני. היה לנו פרס מהאום, זה מגניב, לא יודע מה זה אומר, אני עדיין לא יודע. אבל זה, ריוויוז, כאילו מי שהשתמש, מורים, כל מיני זה, אנשים שמעט משתמשים שהיו לנו מאוד התלהבו, אז זה מה שהיה לנו, והתגובה שקיבלנו, ואני אציין, זו התגובה הטובה שקיבלנו, הייתה, לא יודע, אני רוצה לתת לילדים שלי לנסות. עכשיו, זה מבחינתי ההצלחה, כן? עכשיו, למה זה, עכשיו, באמת, עליהם את הצלחה, לא בציניות. כי המוצר שלנו באמת היה טוב, ובשביל הורה, וזה היה, כל אחד, אתה צריך למצוא מהאדג' שלך. אצלנו, שאתה עושה משהו לילדים, התחלנו מילדים, עכשיו כבר לא, עכשיו גם מעבר, משהו לילדים שהולכים לנגן על ידי זה שהם משתמשים במחשב או באייפד, זה מרגש, הורה. כן, הורה רגיל לראות את הילדים שלו מתעסקים בקאקי במחשב, ופתאום הם יושבים מול המחשב, באותה זמן זה היה חלילית, זה היה די מאפן, אבל עדיין יושבים עם חלילית מול מחשב, ומנגנים, ומתלהבים מזה שהם מנגנים, ותוך רבע שעה הם מנגנים שיר. אז אני ידעתי, כשאני מקבל תגובה כזאת, זה בסיכוי של 70-80% יהפוך לכן, כאילו מדעתי. בכלל לא ידעתי שזו תגובה טובה, אבל זה היה באמת, אחוזי הצלחה היו 70-80%, ללפחות לכן אני רוצה להשקיע כשיהיה לך ליד אינבסטור. אז זה מבחינתי הייתה תגובה טובה. כמה אינסייטים מהתהליך הזה? אז דבר ראשון, היצירה הזאת של הסיפור המשכנע באמת של הצלחה, זה פול טיים ג'וב. עכשיו יש אנשים שלא עושים את זה ככה, ואפשר לא לעשות את זה ככה. אצלי זה היה, אני מאוד מטיף לפול טיים ג'וב, כי אני אתן דוגמה. אם אתה רוצה לגשת, יש לך אחר הצהריים פגישה בקרן, עם איזשהו שותף מסוים. אתה יכול לעבוד כל היום לקודד, ולעשות את הדברים החשובים לביזנס, שאתה תופס אותם כחשובים יותר מהפגישה הזאת, בסדר, נו, נראה להם כמה אנחנו טובים. או שאתה יכול לבלות את היום בללמוד על הקרן, לגלות מה מדליק אותם, לראות הרצאות של השותף הזה בכל מיני כנסים שהוא דיבר, כדי לראות איזה buzzwords הוא אפילו אוהב להשתמש, איזה דברים הוא חושב שהם הטרנד הבא, ולראות אם זה רלוונטי לגביך או לא, להבין מה תחום העניין שלהם, לדבר עם חברות אחרות שמושקעות שם לקבל המלצות, שאנשים ימליצו עליך. זה סוג העבודה. ואז אתה יוצא משם ואתה רוצה, והוא נותן לך, טוב, תשלח לי כזה, תגיד לי ככה, אתה עושה פולו-אפ, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להביא לו חומרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה לוקח המון המון זמן. אפילו להגיע לה, אני אטען, אני אחר כך ידגיש את זה אפילו עוד פעם, אני מאוד מאמין לא ב-cold emails, אתה רוצה להגיע לפגישה כשחמים עליך כבר, ואז אתה, איך אתה מגיע? אז אתה נפגש עם מישהו שהיה איתך בצבא, שמפגיש אותך עם עוד מישהו שהיה עם שניכם בצבא ולא מהמחזור שלך, שהוא עושה לך אינטרו למשקיע שלו. כן? וזה אינטרו מעולה אגב, כן? אבל היה שם שלושה הופים. וזה לוקח המון המון זמן. אתה נפגש עם המון המון אנשים ואת כולם אתה צריך להדליק. האינסייט השני שזה כמו, לי מאוד עזר, כי להבין מה זה, איך אני יוצר סיפור הצלחה, אז אצלי זה היה מאוד מעולם הדייטינג. אני אנסה להסביר, זה כאילו בעצם להבין איך אני לוקח את הבליל הזה שאמרתי קודם, אבל יוצר סיפור הצלחה עם כל מה שמסביב. אז כמו שאתה יוצא עם מישהי ואתה ממש התלהבת, ואז אתה אשכרה, לא יודע אם אתם, אני מצא את עצמי אשכרה חושב מתי לשלוח אס-אמס, או זה, בתקופה שלי זה היה אס-אמסים ששלחנו אחרי. אבל מתי לשלוח את ההודעה של אחרי, באיזה שעה, מה לכתוב בהודעה הזאת, הכל, זה אשכרה ככה. ובעיניי זה באמת, כאילו, ושוב, אני יודע להגיד את זה שאצלי זה מאוד עבד, וכשלא עשיתי זה לא עבד טוב, באמת לחשוב על המייל של הפולו-אפ ומה לעשות בו. זה דוגמה. הבעיה, הקושי הוא שזה לא נראה ככה. זה לא נחמד, פרחים וחמוד, זה נראה יותר ככה. ה-VC מאוד קשים להשגה, זה הבחורה מאוד מאוד חמודה שיושבת בבר, אסרו עליי, ליטל אסרו עליי להגיד מילים אחרות. הבחורה מאוד חמודה שיושבת בבר, שאתה מנסה להגיע אליו, ואתה תפלץ. עכשיו, יותר מזה, זה יותר גרוע, כי המצב הוא בעצם ככה. כן, יש הרבה, הרבה מאוד מאוד תפלצים, שגם מנסים. אז בעצם מה שאתה צריך, זה לא מספיק שאתה נחמד, או שאתה טוב אפילו, כן? זה לא מספיק להיות טוב, אתה צריך להיות יותר טוב. יש איתנו שאפילו לפעמים עוזר לא רק להיות יותר טוב, לפעמים להיות שונה. כן, שלפעמים זה אפילו מספיק כדי לבלוט בשטח. לא השקף הכי מסוגנן. אז כן, אז להיות שונה, זה משהו שמאוד חזק. עכשיו, זה באמת מתבטא, באמת, בכל מיני דברים. אני חוזר לעניין, בתור דוגמאות, חוזר לעניין של ה-cold email. אני לא יודע מה סיכויי ההצלחה, אם מדדתם פעם שלכם בלהתחיל עם מישהי חמודה בבר, שלי לא היו טובים. ניסיתי את זה פעמיים, לא, זה לא הצלחה שלי. זה לא הלך לי טוב, וזה באמת ככה. עכשיו, זה יכול ללכת לאנשים, יש כאלה שזה הולך להם. למי זה הולך? למי שיש לו סיפור מאוד מאוד טוב, הוא נראה טוב, הוא שנון, הוא מצחיק, וזה. במקרים שלנו יש לו גרף רבניו, אם יש לך גרף רבניו כזה, ואתה לא גייסת אף פעם כסף, ואתה, לא יודע, יוצאים כולם הקרים מטורפים שמפורסמים כבר וכותבים עליהם במגזינים, ואתה שולח קולד אימייל, יענו לך. זה יעבוד. For the rest of us, humans, זה בדרך כלל לא עובד. אפילו יש איזושהי סטטיסטיקה שהיא קרן פרסמה, אז אל תתפסו אותי במספרים המדויקים, אבל... אבל זה שהם עשו איזשהו בשלבים השונים של ההשקעה מהמקורות השונים מאיפה פנו. אז הפניות הראשונות, משהו כמו 95% היו מפניות באתר, שלחו להם פשוט את הדקים, את המצגות השקעה, או כזה cold emails, 95%. ואז יש את הפאנל, כן, אנחנו יורד, ובסוף ההשקעות, 95%, אני חושב אפילו שזה היה 100%, אולי זה היה 90, אולי זה היה 95%, היו רק באנשים מהנטוורק שלהם. אנשים שבעצם הגיעו אליהם דרך מנכלים של חברות שהם השקיעו בהם, דרך משקיעים אחרים, דרך... מישהו בעצם אמר להם, תקשיבו, תסתכלו על החברה הזאת, הם מגניבים. אני עשיתי לי חוק ברגע שניסיתי כל מיני קולד, וראיתי שזה פשוט, זה אפיל בטל מטורף, נורא נורא קשה, אז ניסיתי דרך הידידה, כן? בעולם הדייטינג. כן, ידידה שלי הולכת ל... יש לה חברה חמודה, והיא תבוא לחברה החמודה הזאת, ותגיד לה, תקשיב, יש לי ידיד, הוא חמוד, הוא חתיך, הוא זה, הוא מקסים, הוא זה, כולם רוצות אותו, את חייבת להיפגש איתו. עכשיו, תבוא שעון במצב כזה, אתה תקבל דייט, אתה תקבל דייט, ואתה לא תקבל את הדייט, גם אם הוא לא ילך טוב, ויכול להיות שהוא לא ילך טוב, הוא כבר בסטינג אחר לגמרי. אתה נכנס לחדר, ואני דאגתי, כשאני הלכתי למשקיעים שרציתי אותם, היו כאלה שהתאמנתי עליהם, שזה עוד טיפ, כן, לבחות את האלה שפחות איזה בתור התחלה כדי להתאמן. אבל אלה שרציתי, אני ידעתי שאני נכנס לחדר, כמו, לא אגיד מלך, אבל לאווירה מאוד חמימה. זה כבר בין חברים, הם קיבלו המלצה מאיזה שלושה מקורות שונים עליי, וזה גם אם זה יהיה לא, אני אקבל פידבק אמיתי, הם יתייחסו אליי הרבה יותר טוב, הם יגידו לי דברים יותר קונקרטיים לגבי מה שצריך ולא צריך. וזה כמובן... בהתאם מגדיל מאוד את הסיכויים שלך שזה יצליח. אז זה דבר שאני מאוד 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 ממליץ. כנה לגבי, שוב, בסטינג הזה, כל מיני דברים, לא יודע, מה אתה לובש לפגישת השקעה, לא בקטע שזה צריך להיות דווקא יפה, כן? לפעמים דווקא עדיף שזה יהיה לא. כן? הכל, שוב, הסיפור הזה, הנרטיב הזה שאתה מנסה לבנות, מיילים בזה, שהמיילים אתה שולח. אם אני כבר ער בשתיים בלילה, כי אני באמת עובד בשתיים בלילה, אני כבר מעדיף לשלוח לו את המייל בשתיים בלילה, שיראה שאני עובד בשעה הזאת. זה מאוד עניין של בדייט, כשאני יוצא עם מישהי, אני יוצא להראות את הצד הטוב. אני לא אספר לה על הדייט הראשון שאני נוחה רצח. כי היא לא צריכה הרבה יותר מזה בדייט ראשון כדי להעיף אותי. אני רוצה להראות לה את כל הדברים החיוביים, למצוא דרך להעביר לה שתראה את כל הדברים הטובים אצלי על ההתחלה. והיא תגלה בעוד כמה זמן, היא תגלה שאני נוחר רצח, זה כבר אולי יהיה פחות אישו, כי היא כבר, לא יודע, גילתה כמה טוב אני כותב קוד. זה ידוע כדבר שזה הכי מרשים, כאילו. זה, אז זה קצת העניין. מהצד השני, אתה גם לא רוצה לשקר. כי אתה בונה פה מערכת יחסים, זה לא סטוץ. הקשר עם המשקיעים זה לא סטוץ, אתה בונה מערכת יחסים. אם הם אחר כך מגלים בתוך הדו דיליג'נס על משהו או ששיקרת, או שאמרת משהו, הטעיה, הסתרה מכוונת של משהו מהותי, בתוך הדו דיליג'נס, בתוך הדו דיליג'נס המשפטי, במידה מסוימת אפילו אחרי, אם הם לא גילו את זה ומגלים את זה רק אחרי ההשקעה, עוד יותר, כן, זה כאילו, זה יכול לשרוף אותך ממש, זה יכול להיות תביעות משפטיות במקרים, כאילו מאוד חמורים, וכולי, אז אתה לא רוצה, אתה בוא למערכת יחסים, וזה דבר שגם כן, שוב, לי מאוד עזר, לא שהיה לי אינסטינקט כזה דווקא לשקר, אבל מאוד עזר לי במחשבה על הבנייה של המערכת יחסים, איזה סוג מערכת יחסים אני רוצה שתהיה לי עם המשקיע. מילה ממש בקטנה על בחירת משקיעים, אז יש המון, יש כל מיני פילוחים, יש כל מיני סוגים, יש המון איזה, אחד הפילוחים שאני ככה חיבבתי, זה עניין של הכסף הטיפש, טיפש במרכאות, כן? כי זה לא אנשים טיפשים, אבל זה, הם לא מבינים בתחום שלך, בשום, במובן העמוק, כן? גם אין להם קשרים, נגיד, שיעזרו לך, או כל מיני כאלה, אלומת הכסף החכם, ויש את השקט מול האקטיבי. השקט זה, טוב, כך, כאילו, הנה כסף, דבר איתי בשמחות, או בפשיטת רגל, והאקטיבי. וכל אחד יש בחירות שונות שאנשים מעדיפים. הרבה נגיד מעדיפים את השקט. אנחנו עדפנו מאוד את האקטיבי החכם, בתור הליד אינבסטור שלנו, בסיבובי הגיוסים שלנו. היה לנו באותו זמן, היינו מאוד פורצ'נט, שיהיה לנו עוד אפשרויות, שזה היה לנו טיפש, במרכאות, טיפש אקטיבי, והיה לנו טיפש שקט, שגם רצו לשים כסף, ובחרנו את החכם אקטיבי, למרות שהתנאים היו קצת פחות טובים. כי אנחנו אמרנו שזה, עשינו אופטימיזציה תמיד על ההצלחה של החברה, ואמרנו שזה מאוד טוב, אז כל אחד לתחומו. אני כן אציין שבדרך כלל הקיום של כסף עדיף על היעדר כסף, אז כאילו רוב הזמן אתה לא יכול להיות יותר מדי סלקטיבי, אתה תיקח את הכסף כשאתה יכול, אולי חוץ מבמקרה מאוד מאוד ספציפי של הטיפש האקטיבי, הוא מצב שאולי עדיף לך לא, אפילו לא לקחת כסף. אתה עולה כמובן מהנסיבות וכולי, עדיף לך אולי לא לקחת כסף, כי אתה פשוט מבזבז זמן. וזה מאוד מקטין את הסיכויים שלך להצליח. זהו, בגדול. הדברים העיקריים זה באמת הנקודה שלי של הפול טיים ג'וב. שאני מאוד מאמין בזה. אני אגיד על זה עוד מילה אחת, שיש עניין של מומנטום של סיבוב, של כמה זמן הוא לוקח. אם אתה, איזשהו משקיע אמר לך כן, ואז עברו, כן, אבל תראה לי מי הליד אינבסטור, ועברו 7 חודשים, ואתה עדיין אין לך ליד אינבסטור, אז הוא חושב בצדק, רגע, מה הבעיה עם החברה הזאת, למה האחרים לא משקיעים, למה זה לא נסגר, ורוצה לסגור, אז יש שם עוד עניין של מומנטום קלנדרי. למשל, לא להגיד אף פעם שאתה מגייס כסף, אתה עושה פגישות ראשוניות לפני תחילת גיוס כסף, כדי שלא תהיה פורמלית בגיוס כסף, למקרה שזה ייקח לך זמן. לבנות את הסיפור הצלחה עם כל מה שאתה עושה, והדימוי שלי מאוד עזר אישית של עולם הדייטינג, שאצלי עבד מאוד טוב. כמה לינקים לסיום שאולי עזרו, אז יש, הופיע, בעליון שם למעלה, זה הדקס, הופיע בפרודקטנט לפני איזה שבוע, עם הכי הרבה הצבעות שאי פעם ראיתי, אני חושב, שם, עם פשוט דקים של חברות שאנחנו כולנו מכירים בתחילת דרכם, אז כאילו, זה ריסורס מעניין לראות איך הם שכנעו עם המצגת. שני ספרים, אז אחד, הראשון לא קראתי, וקיבלתי אבל המלצה כל כך חמה שאמרתי, יאללה, אני אוסיף, של השקנה כולל כל מיני דברים מתוך מה שאמרתי עכשיו, פוטנציאלית. A Hard Thing About Hard Things, אם אתה מתכנן להקים סטארט-אפ, או נמצא, האמת שגם אם אתה נמצא בסטארט-אפ, מאוד ממליץ, ואני לא ממליץ על ספרות מקצועית אף פעם, ואותו קראתי וממש ממש עשה לי המון אינסייטים נפלו לי שם. ובסוף שני בלוגים של אחד של קרן שלנו ואחד של קרן אמריקאית שהיא לא משקיעים שלנו דווקא, אבל שיש להם אינסייטים מאוד מעניינים, ספציפית הסושל קפיטל עושים הרבה ניתוחים על איך הם מנתחים אנליטית את הסטארט-אפים שבאים אליהם, שאני קראתי כל מיני ניתוחים שלהם שהם מאוד מעניינים. זהו, שאלות, אם יש. כן. כן, השאלה הייתה אם יש תקופות בשנה שעדיף, אז לא בקיץ, כי אם אתה לובש חולצה מקופטרת וזה נורא חם וזה, אבל סתם, יש את התקופות שבהן, תחשוב שאם אתה משאיר את הבנצ'מרק הזה של חצי שנה, לא תמיד אתה יכול, אבל אתה משאיר, אז אתה לא רוצה שהוא ייפול על זמן מת. זמן מת זה יולי-אוגוסט, אז זה אומר שאם אתה רוצה לגייס, אז אתה רוצה להתחיל ב, לא יודע, ינואר-פברואר, כן? כדי שלא, שהדינמיקה לא תכניס אותך, עד שאתה תמצא מישהו שיגיד לך כן, יהיה פתאום אפריל, ו... כאילו אם אתה התחלת נגיד באפריל, אז יהיה פתאום יוני, ואז הוא יגיד לך, בסדר, דבר איתי, אני אבל שבוע הבא טס לוונציה עם המשפחה לשבועיים, ואז זה הורס לך את כל המומנטום וכל זה, אז אתה לא רוצה שזה יצא על קיץ, בארצות הברית זה, או אצלנו זה החגים גם, בארצות הברית זה קריסמס. אז אתה לא רוצה שהחצי שנה זה אוגוסט וקריסמס בארצות הברית, אתה לא רוצה שהחצי שנה תצא על התקופות האלה. זה בעצם מה שאומר מעט מאוד חלונות אפשריים. כאילו, אתה עובד עם מה שיש, כן? אבל זה, אידיאלית, זה, זה מה שאתה רוצה. יש עוד שאלות? כן. כן. השאלה הייתה, לגבי זכויות וטו. אם יש, אם להסכים, לא להסכים, איך להגיב לזכויות וטו שמשקיעים... מבקשים. זה מהשאלות האלה של הנורא תלוי, תלוי ביחסי האמון עם המשקיעים, זה מאוד נפוץ שהם לוקחים לעצמם כל מיני זכויות וטו. בעיקר אתה צריך לראות שזה זכויות וטו שלא ירגו את החברה, וזה גם מאוד תלוי בקשר שלך עם המשקיע. אם הקשר הוא ככה, זה משקיע כזה שהוא קצת פלייקי, יכול להגיד שאחד המשקיעים שמה שסיפרתי אצלנו היה משקיע שאני מאוד שמח שלא עשינו אצלו, לא שאני יודע משהו זה, אבל את התחושה כזאת היא... הוא היה אינג'ל מאוד נדלניסט, מעולם הנדלן, מאוד זה הכל, ששלח אותנו לעורך דין שלו, שנפגש איתנו אחרי שהוא לעס גאט, ואמרתי לכם, אינג'לים זה נהדר. וזה, ואתה אומר, ואני הסתכלתי עליו באינטרנט, וראיתי שיש לו כמה תביעות משפטיות שהוא קשור אליהם, שכאילו בעולם העסקים הרגיל, כאילו יש כל מיני זה, לא יודע, הרגשתי קצת זה. אז איתו נגיד, שם המסע ומתן היה צריך להיות הרבה יותר עדוק, גם מבחינת זכויות וטו וכאלה, גם כי הוא לא מגיע מעולם הייטק, פתאום עשה לי וטו על דברים שהם כאילו נורא סטנדרטיים שברור שצריכים לקרות. וטו, האמת שאינסייט כן חשוב לגבי וטו, תה, בגדול, משקיע, קרנות טובות ומשקיעים טובים, יודעים שזה לא באמת קיים. הם שמים את זה כי זה מקבע איזשהו משהו שיהיה רלוונטי, לא יודע, אם החברה הזאת תלך ל-IPO ויהיה כל מיני דברים, אז יהיה להם שם כל מיני סי. בכל השלבים הראשונים, שלבים ראשונים זה לא יודע, גם עד 100 עובדים, הפאונדר הוא חלק כל כך מהותי, כאילו מה זה, אם הפאונדר אומר, תקשיב, אני רוצה, נגיד, תסריט שקורה לחברה שהולך לה מאוד טוב, זה שהיא פתאום יש לה הצעה של אקזיט ישראלי. כן, 50 עובדים, באה חברה גדולה, אני רוצה לקנות אתכם ב-50 מיליון דולר, ה-VC אומר, מה זה 50 מיליון דולר? כאילו, יוצא לנו מזה, כאילו, החזר של פי 2, שזה לא מספיק, אנחנו רוצים החזר הרבה יותר גדול, הגרפים הם ככה, מה נסגר איתכם? תישארו. איך היא, ויש לה וטו, כמעט תמיד יהיה לה וטו על מחירה, כן? זה, אבל מה הם יעשו? הם יגידו לפאונדרים, אנחנו מכריחים אתכם לבוא לעבודה, ואם הפאונדרים לא שם, החברה תיסגר. זה בשלבים האלה שכאילו, הם הרוח החיה של מה שקורה שם. אז זה כן, כן יש איזשהו עניין של, לא באמת אפשר להכריח פאונדרים לעשות דברים שהם ממש ממש לא רוצים לעשות. הם יעזבו, ואז זה סכנה מאוד גדולה לחברה, ומשקיעים יותר מפחדים מזה. כמובן שיש את המקרה קצה, יש וטואים לא הגיונים, יש כן הגיונים. חשוב לקחת עורך דין שמבין מהתחום, לא הבן דוד שלך, וזה רוב העורכי דין, אולי כטיפ, רוב המשרדי עורכי דין שהם בתחום, עובדים על deferred payment. זאת אומרת, כשתגייס כסף, אז תשלם לנו. אתה אתה צריך לעשות גם להם פיצ'ינג. אתה צריך לעשות פיצ'ינג כל הזמן. אתה צריך להלהיב את כולם בזה שאתה הדבר הכי שווה שקיים. גם את ההורים שלך, גם את העובדים, גם את כל הזמן. זה מאוד מתיש. וגם את עורכי דין, והעורכי דין מתלהבים. אז אומרים, סבבה. ואז אתה לא צריך לשלם להם בהתחלה. זה אגב יהיה מבחן. לפעמים משקיעים טובים, לפעמים ישאלו אם אתה משלם לעורכי דין, ואם כן, אז הם, אז זה גם משהו ש... לא, הם לא ישקיעו בך, אבל זה יעלה את ה... או שאתה לא יודע לעשות פיצ'ינג, או שהרעיון שלך לא טוב, או שאתה קצת טמבל או נאיבי, או... עוד שאלה, יש זמן? שאלה אחרונה? כן. השאלה הייתה על בורות שאני יכול לציין. יש המון, וכל אחד עם החוויה שלו של הבורות שהוא נתקל. זה עכשיו אצלנו. לא קופץ לי עכשיו משהו, אבל האמת שיש לי את השקף שעשיתי כזה לספר, של ככה כמה אינסייטים טיפים ממש קטנים, אז יש בהם השני פה, ה-Know Your Competitive Landscape, ששלחתי לעדן, משקיע שלנו מא', סתם שלחתי, אמרתי לו שאני הולך לעשות את ההרצאה, ושאלתי אותו מה הוא חושב, אז זה הטיפ המספר אחד שהוא אמר לי. הוא אמר לי שאם באים אליו יזמים, והם לא... הם לא מכירים את המתחרים שלהם, הוא מרגיש שהוא מבין יותר בתחום מהם, הוא רוצה שהם ילמדו אותו. גם אם זה תחום שהוא מבין, אז לפחות שהם יהיו, שהוא ממש מבין בו, לפחות שהם יהיו באותו לבל. אז זה כזה, הוא תיאב את זה בתור מין basic red light, כאילו מטורף כזה, שכאילו אם אתה בא ואתה מרגיש שאתה מסביר ליזם על המתחרים שלו, על הדומיין או משהו כזה, אז כאילו זה מרגיש לו מאוד רע. זה אולי, אבל זה לא מהניסיון ספציפית שלי, כי בתחום שלי אף אחד לא הבין, גם אני. Get a domain אולי עוד אל תשלח להם מצגת מכתובת ג'ימייל לא בימינו זהו נראה לי סיימנו אפשר לבוא גם לשלוח לי וגם לבוא עכשיו אם יש לכם שאלות בכיף